אנחנו התחלנו בשבוע שעבר, דיברנו על נושא של עונשים לילדים. אני רוצה היום קצת להמשיך את הנושא הזה מכיוונים אחרים. יש לפעמים בעיה שנותנים לילדים עונשים ושום עונש לא עוזר. זה פשוט לא עובד. אני נותן עונש כזה, עונש כזה. שום עונש לא עובד. הילד נשאר בשלו. השאלה, מה הסיבה? למה אצל ילד, התשובה להגיד הוא עקשן, היא תשובה לא נכונה. זה פתרון קל לברוח למילה הזאת ולהגיד, הילד הזה עקשן. כששום עונש לא עובד, זה בדרך כלל כשהילד מרגיש, אין לי מה להפסיד. אני לא שווה כלום. ואין לי מה להפסיד. זאת אומרת, תמיד עונש הוא נזק, הוא הפסד לילד. אתה מפסיד משהו בזה שקיבלת עונש. ואם ילד הוא מיואש, הוא לא עקשן, אלא הוא מיואש. הוא אומר, אין לי מה להפסיד. מה זה משנה? החיים שלי הם לא חיים, אף דקה לא טוב לי, אף אחד לא אוהב אותי, אף אחד לא אכפת ממני. לא משנה אם זה נכון או לא נכון, אבל ככה הוא מרגיש. הוא מרגיש... אין לי כלום. אז מה זה משנה? ירשו לי, לא ירשו לי, תנו לי, לא יתנו לי. אני, איך אומרים בסלנג, החיים שלי בין כה בזבל. כאילו, אין לי כלום. וזה לפעמים יוצר קושי שאנחנו עומדים מול קיר אטום. ואיך אנחנו פורצים כזה קיר. אני רוצה לספר לכם שפעם בא אליי בחור נושר, בחור שהיה בחור ישיבה, והוא התקלקל ונשר ונהיה חילוני. ואז פתאום מישהו הביא אותו אליי שהוא רוצה שיתקנו אותו, הוא רוצה לחזור בתשובה, הוא רוצה לחזור להיות בחור נורמלי. ואז שאלתי אותו, תגיד לי איזה דבר טוב שיש בך? הוא אמר לי אין. אמרתי, מה פירוש אין? לכל אדם יש דברים טובים. לא, לי אין כלום. אין אצלי שום דבר טוב. כמה שלחצתי עליו שאולי בכל זאת נמצא משהו טוב אצלו, אין, לא קיים. ממש התעקש על זה שאין אצלו שום דבר טוב. מה זה אומר? קודם כל, באותו רגע הבנתי למה הוא נשר. למה הוא נהיה נושר? כי אין לו מה להפסיד. אין לו מה להפסיד, החיים שלו. אין לו כלום. בסוף, אמרת, תגיד, אתה גונב. הוא אומר, לא. אמרתי לו, תראה, הנה יש משהו אחד טוב, אתה לא גנב. כבר מצאנו משהו טוב. הוא אומר, אבל זה לא טוב, זה רק לא רע. אמרתי לו, הלא רע הזה הוא גם טוב. מצאנו משהו אחד טוב. בוא ניקח את הטוב הזה, נעשה מזה עוגן, תישען עליו, ומפה תתחיל לחפש עוד טוב ועוד טוב ועוד טוב ועוד טוב. וככה תתקדם. תהיה עסוק בלמצוא במה אתה נהיה טוב. במה אתה עושה טוב. כך התחיית רק את המילה להיות יותר טוב. ולא משנה במה. והסיפור הזה הצליח. הבחור הזה הצליח לחזור. היום הוא אדם נשוי, משפחה, אבל משפחה טובה, חרדית, נורמלית, ילדים, הכל. זאת אומרת, כשבחור היה בבור, הוא היה בבור כי הרגיש אין לי מה להפסיד. כשאני שאלתי אותו, מה יש לך אצלך טוב? הוא אומר, אין כלום. פירושו, אין לי מה להפסיד בחיים. הרבה פעמים ילד מרגיש שאין לו מה להפסיד. הכל לא טוב לו. ולכן ילד כזה, שום עונש לא עוזר לו. לא עוזר לו. אז יהיה עוד עונש, בסדר. אז יהיה עוד עונש. אלה שנותנים לי את העונש, פעם אמר לי בחור, אלה שנותנים לי את העונשים, ההורים שלי, בסוף להם יימאס יותר מהר מה שימאס לי. יימאס להם לתת עונש משמע, יימאס לי לקבל את העונשים. והוא צדק. והוא צדק באיזה מקום. זאת אומרת, יש מצב שילד מרגיש שאין לו מה להפסיד. לכן, כשאנחנו רואים שילד נמצא כל כך גרוע ששום עונש לא עוזר לו, אנחנו צריכים לשנות כיוון, להפוך את הראש לצד השני. אנחנו צריכים לחפש שיטה איך לגרום לילד שיהיה לו מה להפסיד. איך לגרום לילד שיהיה לו מה להפסיד? כי אם ילד שיהיה לו מה להפסיד, אני לא יכול לעבוד איתו. אין לו כלום. אז על מה? אדם בחיים מתאמץ והוא רוצה לראות שכר. אדם לא יכול להתאמץ בשביל עולם הבא. עולם הבא זה עוד 100 שנה. אני רוצה מהיום להיום לקבל שכר. וכשאדם לא מקבל שכר, הוא לא יכול. וכשילד מרגיש אין לי כלום, שום דבר לא טוב לי, שום דבר, אין לי מה להפסיד, אז אנחנו לא יכולים לעבוד איתו, הילד הזה עבוד. זה המצב הכי גרוע שיכול לקרוא לילד, זה הדקה שהוא בא ומרגיש אין לי מה להפסיד. בחז"ל כתוב שהקדוש ברוך הוא רוצה להעניש מישהו, הוא מרים אותו גבוה, ואז הוא נותן לו את המכה. דוגמה, אמן. היה משנה למלך אחשוורוש, רוב עושרו ורוב בניו וזה, ובסוף הוא הגיע, כל זה איננו שווה לי, בראותי את מרדכי, כל זה איננו שווה לי. מתי הוא ראה את המפלה? כשהוא היה בגובה. רק כשהוא היה למעלה, אז הוא ראה את המפלה. ואז הוא הרגיש שיש לו מה להפסיד, באמת הוא הפסיד, באמת הוא שילם ביוקר, אבל אמן זה דוגמה לדבר הזה שהוא היה אדם רע, המלכי רע, אבל כל זמן שלא היה לו מה להפסיד, כלום לא עזר איתו. מתי הוא מבין פעם ראשונה שהוא בסכנה? עד כדי כך שהוא מסכים לסחוב את מרדכי ברחוב ולהגיד ככה יעשה לאיש וכל זה, והבת שלו שופכת על הערבית של שופכים, ומרדכי חייב אותו לגלח אותו ודרך עליו. בחז"ל יש הרבה התעללות. הכל בא ממקום עד שהוא לא עלה לגדולה, הוא לא הרגיש שיש לו מה להפסיד. פתאום הוא הרגיש שיש לו מה להפסיד, הוא כבר מוכן הכל לעשות. הוא מוכן הכל לעשות כי יש לו מה להפסיד. דרך אגב, בלי קשר לכל מה שאני מדבר עכשיו, אני רוצה לספר לכם שהנאום האחרון של היטלר ברדיו הגרמני היה המלחמה נגמרה באפריל, זאת אומרת פסח. המלחמה נגמרה בפסח. ובאזור פורים היטלר אמר את הנאום האחרון שלו ברדיו, שבועיים לפני הסוף. היה הנאום האחרון של היטלר ברדיו. והנאום האחרון שהיטלר אמר ברדיו, הוא אמר, אני יודע שהפסדתי את המלחמה, אני יודע שעוד יום יומיים האמריקאים והרוסים כובשים את ברלין ואני לא אשאר בחיים, אני לא אחיה יותר. בגרמניה כבר הכל הפסדנו. אבל דבר אחד יש לי נחמה. היהודים בזמנו ניצחו את המן, ועד היום יש להם חג פורים על זה שהם ניצחו את המן. אפילו שהיהודים עכשיו מנצחים אותי, אבל לא יהיה חג פורים עליי, למה? כי לא יישאר אף יהודי שיחגוג את זה. לא יישאר בעולם, לא נשאר אף יהודי בעולם, כי הרגתי את כולם. ככה הוא אמר בנאום האחרון. ברוך השם, נשארו יותר ממה שהיהודים האמינו שישארו, לא רק נשארו יותר ממה שהוא חשב. טוב, זה סתם הערת אגב, אבל לחזור לנושא שלנו. הדבר ראשון, אני צריך לדאוג לילד הזה, להביא אותו למצב, זאת אומרת, שאני לא יכול ללכת איתו עם עונשים, אלא להפך. אני צריך ללכת איתו עם לחפש מתחת לאדמה את הדברים הטובים אצלו, ולפתח אצלו את הטוב, ולהראות לו שהוא טוב, ולכבד אצלו את הטוב, ולהשתמש עם הדברים הטובים שלו, כדי להרים אותו. ילד כזה לא שייך להניש אותו בכלל. אסור להניש אותו. זאת אומרת, זה ילד שהוא במצב, למרות שבחז"ל כתוב חוסך שבטו שונא בנו, זה הכל בילד נורמלי. אבל ילד שנפל עד כדי כך, שהוא כבר הגיע לכדי ייאוש של אין לי מה להפסיד, ילד כזה אסור להניש אותו בכלל. צריך איתו רק ביפה, רק לוותר לו, רק להעלים עין, רק לתת לו, ולאט לאט להרים אותו למצב שיש לו מה להפסיד. כי כל זמן שהילד הזה אין לו מה להפסיד, אז הילד אבוד. הילד אבוד. וגם הוא בסכנת נשירה לא פשוטה במצב כזה. במצב כזה הסיכויים של ילד לנשור הם גבוהים מאוד. ולכן, צריך, עם ילדים שהם הגיעו למצב כזה, לא הולכים ראש בראש עד הסוף, ולא הולכים איתם דווקא, אלא להפך, הולכים איתם בשיטה של קירוב, בשיטה של לתת להם, בשיטה של לקנות להם, של לאהוב אותם. אי אפשר ללכת איתם בדרך הקשה עם ילדים, כי הדרך הקשה, כמו שאמרתי בשבוע שעבר, היא לא עונש, היא תיקון. ופה התיקון זה הדרך הקלה. זאת אומרת, אם אנחנו מחפשים את התיקון של הילד, כל פעם לפי העניין, מה מתקן אותו? ובמקרה כזה של ילד שנפל עד כדי כך, אז התיקון הוא לתת לילד קירוב, לתת לילד מתנות, לתת לילד יחס, אהבה, כבוד, מעמד, כן? כל מיני דברים שאני נותן לילד בבית, זה פתאום מביא אותו למצב שיש לו מה להפסיד. יותר מזה, ילד שהוא מרגיש שהוא לא שווה, אין לו עוגן. אין לו עוגן על מה להישען, להרגיש שכדאי לו בכלל לעשות משהו בחיים. שכדאי לו בכלל להגיע למשהו בחיים. כי הוא בין כל לא שווה, הוא בין כל מקרה עבוד, הוא בין כל כלום. זאת אומרת, ברגע שילד מרגיש שאני לא שווה כלום, כמו שאמרתי, שבחור שהקומפלימנט היחידי שאני יכול לתת לו זה שהוא לא גונב. זה בושה וחרפה בעצם, על מה אני משבח אותו שהוא לא גונב. אבל בתור עוגן זה היה טוב, מתוך זה הוא התרומם והגיע לאן שהגיע. זה ברור, זה ברור שיש ילדים שלפעמים מסיבה צודקת ומסיבה לא צודקת נופלים לתוך ייאוש. אחד הבעיות הקשות של ילדים שיוצרות הרבה קשיים זה ילד שמערבב דמיון עם מציאות. זאת אומרת, הוא מבין את המציאות לא לפי הנורמלי, אלא הוא מדמיין כל מיני דברים, ואז או שההורים נורא שונאים אותו, או שחבר נורא שונא אותו, שלהפך, או שיש איזה חבר שנורא אוהב אותו, למרות שהחבר הזה רחוק מלאהוב אותו, רק מנצל אותו, אבל הוא לא חי בתוך עולם אמיתי. למה אדם מערבב דמיון עם מציאות? זו שאלה מאוד מעניינת. למה בן אדם מגיע לזה שהוא מערבב דמיון עם מציאות? אז תראו, אנשים שיושבים בצוהר, בן אדם קיבל 20-30 שנה בצוהר, יושב שם מבודד, מסכן, אין לו אף אחד, איך הוא שורד, איך הוא לא משתגע, איך הוא לא נהיה חולה נפש, איך אדם מחזיק מעמד בבית סוהר? אדם בדרך כלל מחזיק מעמד בבית סוהר כי הוא שוקע בתוך עולם של דמיונות, ובדמיון טוב לו. הוא חי באיזה שהם דמיונות, ובתוך הדמיון טוב לו, אז הוא מעביר את הזמן בטוב, למרות שהוא כאילו כולו סבל, כולו בית סוהר, אבל הוא מעביר את הזמן בצורה טובה כי הוא...
בדמיון
שמה העתיד להיות, כן. הוא חי עם דמיונות, כי אחרת הוא לא יכול, את המציאות הוא לא יכול לקבל. ילד שלא טוב לו לפעמים, בורח לתוך עולם הדמיון. הרבה פעמים ילד שמרגיש שלא טוב לו בחיים, אז הוא בורח לתוך עולם הדמיון. עכשיו, ועם הזמן הוא מתרגל להרבב דמיון עם מציאות. הוא כבר לא מצליח להבדיל מה עשיתי בתור סתם דמיון, סתם, ומה באמת המציאות. אז ילד שמתערבב לו דמיון עם מציאות, אז הוא מגיע למצבים לא פשוטים. הוא מגיע למצבים פשוטים. כשאנחנו נותנים לו עונשים, הוא לא מבין נכון את העונש ולא מבין נכון את המציאות. זאת אומרת, בגלל שהוא מערבב דמיון למציאות, אז הוא גם לא מבין את העונש בצורה נכונה, לא מבין מה הוא עשה בצורה נכונה ולא מבין את המציאות בצורה נכונה. עוד פעם, זו אותה בעיה שילד חי באיזה עיוות, באיזה קושי של לערבב דמיון עם מציאות. בעצם המילה לערבב דמיון עם מציאות פירושה לברוח. האדם שרוצה לברוח מהמציאות, לאן הוא בורח? הוא בורח לתוך עולם הדמיון. זה בעצם, הפתרון הזה של לערבב דמיון עם מציאות, זה שיטה שנקראת לברוח. אדם שחי בדמיונות, זה אדם שבורח מהמציאות לתוך העולם של דמיונות. מה החיסרון של זה? שלפעמים הדמיון מתפוצץ לו בפנים. זאת אומרת, החיים הם לא הולכים לפי הדמיונות, הם הולכים לפי המציאות. אז לפעמים הדמיון, אבא שלי סיפר, בזמן שאבא שלי היה בחור ישיבה, לא היה אוכל בישיבות. בישיבות לא היה חדר אוכל, לא נתנו אוכל בישיבות. בחורים היו הולכים לבתים של תושבים בעיירה איפה שהייתה הישיבה. משפחה הזאת יש לי ארוחת בוקר, משפחה הזאת ארוחת צהריים, משפחה הזאת ארוחת ערב. ככה היו חיים עם ה... קראו לזה טייק, טייק זה ביידיש ימים. כל יום אוכלים מקום אחר, כל יום יש משפחה אחרת איפה לאכול. אז סיפרו על בחור ישיבה אחד שבא לה איזו אישה שאצלה היה אוכל ארוחת בוקר. האישה הזאת היא באותו יום ירסה את הבת. אז הוא מגיע, אז היא אומרת לו, תשמע, הבת שלי היום מתארסת, אין לי זמן לתת לך אוכל. קח ביצה, לך תבשל אותה ותאכל לבד. אני היום לא יכול לעשות לך אוכל, כי אני עסוקה עם ההכנות לאירוסין של הבת שלי. הוא לקח את הביצה, אמר, מה אני אבשל ביצה ויוכל אותה, כמה יהיה לי 20 גרם אוכל בבטן? אולי אני אשים את הביצה מתארסת לזה תרנגולת. והיא תוליד לי תרנגולת אחרת. התרנגולת תוליד ביצים, ויהיה לי לאט לאט, יהיה לי 100-200 תרנגולות, ואני אהיה בן אדם עשיר, ויהיה לי ביצים, ויהיה לי תרנגולים, ככה, הוא רץ עם הדמיון. ואני אקרא לכל החברים שלי, ויעשה משתאות, ונשתה כל מיני משקאות טעימים, ונגיד לחיים, וכשהוא אומר נגיד לחיים, הוא דופק עם הביצה על אבן, והביצה נשברת, בלחיים שלו, וכל הדמיון... נגמר בביצה שבורה על האבן. זה נקרא כשהדמיון מתפוצץ לבן אדם בפרצוף, ככה, שפתאום הוא רואה שהכל, הכל, הכל כלום. על אדם כזה זה בדיחה, אבל על המציאות של החיים זה קיים, במיוחד בילדים. במיוחד בילדים שילד המון פעמים מערבב דמיון עם מציאות. להגיד לו, אתה לא בסדר, להגיד לו, אתה מערבב דמיון עם מציאות, זה ישבור אותו יותר, זה לא יעזור לו. זה רק ישבור אותו. מה אני צריך לעשות לו? אני צריך לחפש לו עוד הפעם, לפנק אותו קצת. ליצור לו מציאות חדשה. המציאות של היום לא טובה לו. הילד ברח מהמציאות לתוך הדמיון, כי המציאות של היום היא לא טובה לו, רע לו. רע לו בתוך המציאות. הוא כמו אחד בבית סוהר. הוא לא בבית סוהר באמת. אבל מבחינה רגשית הוא כמו יהיה לאדם הזה בבית סוהר שרע לו. וכשאדם רע לו הוא בורח לאן שהוא יכול לברוח. ופה הוא בורח לצורך הדמיון. אז אנחנו צריכים להוציא את הילד מהרע. זה לא ילד שהבעיות איתו הם כמו הילד הקודם שדיברתי שאין לי מה להפסיד. הוא לא מרגיש שאין לי מה להפסיד, הוא מרגיש שטוב לי, אבל טוב לי בגלל הדמיונות. הוא פתר את הבעיה כאילו. הוא לא חי באין לי מה להפסיד, הוא לא בייאוש. הוא חי עם פתרון, יש לו פתרון של דמיונות, הוא פתר את הבעיה, אבל בעצם הוא לא פתר את הבעיה, הוא מרמה את עצמו. ויום אחד זה התפוצץ לו בפרצוף. אני פגשתי אחד, בחור מצוין ממש, שהיה מהכי טובים בתפרח, והתחתן ונולדו שני ילדים, ופתאום אשתו באה ואומרת, היא רוצה להתגרש. והוא לא הבין מה היא רוצה מהחיים שלו, למה להתגרש? לא עשיתי לך כלום. הוא הולך לראש כולל, הראש כולל הזדעזע, האברך הזה הוא מהכי טובים פה בכולל. רוצה להתגרש? מה אשתו רוצה להתגרש? מה קרה? בקיצור, הוא צלצל אליי, הראש כולל, אם אני יכול לעזור, לראות מה זה. קראתי לאישה, אמרתי לה, למה את רוצה להתגרש? היא אומרת לי, הוא אסברגר. אסברגר זה אנשים, זה סוג של בעיה, אנשים שאין להם רגש, רק שכל. יש להם שכל ואין להם שום רגש, לשום דבר. לא לטוב ולא לרע. הם לא אוהבים אף אחד, הם לא שונאים אף אחד, הם לא מבינים אף אחד. כל הנושא של רגש לא עובד אצלהם. ואישה לא יכולה לחיות עם דבר כזה, אבל כלפי חוץ הוא אברך יקר, אברך ירא שמיים, אברך למדן, והכולל הוא מהמצוינים, ממש למדן. אף אחד לא הבין מה אשתו רוצה ממנו. אמרתי לה, אל תגידי לי מילים, תגידי לי דוגמאות. מה, 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 מה קורה לך בבית שלא טוב לך? אמרת לי, אתמול הוא חזר הביתה, היה חורף, היה גשם, בוץ. הוא בא הביתה עם נעליים, מלאות גשם, מלאות בוץ. מעל המיטה היה תמונה קצת עקומה, למדה על המסמר קצת עקום. צריך ליישר אותה. אז הוא עלה על הסדינים, על הסמיכות, על הקריות, עם הנעליים, עם הבוץ, בשביל ליישר את התמונה. אמרתי לו, למה אתה עולה על מיטה עם הסדינים, עם הזה, עם נעליים? תוריד את הנעליים, כמו בן אדם. אתה עושה מה שאתה רוצה, אבל למה ככה עם הבוץ, עם המים, עם הכל, אתה עולה על המיטה? הוא אומר, זה מיטה שלי, זה לא מיטה שלך, מה אכפת לך? הוא אפילו לא הבין מה היא רוצה. זאת אומרת, זה מיטה שלי. אדם כלפי חוץ הוא נראה מצוין, ובעצם אין לו רגש. לפעמים ילד לא חולה אסברגר, אבל הוא עלול להיות חולה אסברגר, כי הוא חי בעולם של דמיון. הוא לא חי בתוך המציאות. ואז ילד כזה, אנחנו רוצים ללכת איתו הפוך. לא להניש אותו אף פעם, רק לפנק אותו, רק להיות טובים אליו, רק לשבח אותו, רק לתת לו, שיפסיק לברוח מהמציאות, שיפסיק להתכנס לדמיונות, ויתחיל לחיות את המציאות באמת. זאת אומרת, צריך לדעת, גם שאמרתי, העונש הוא תיקון, העונש הוא לא מטרה. ואם התיקון של הילד זה לפנק, אז צריך לפנק. אם התיקון של הילד זה עונש, אז זה עונש. הכל צריך ללכת, המחשבה צריכה ללכת, מה התיקון, ולא מה... אנשים שואלים, מה נכון בחינוך ילדים, לפנק או לתת מכות? זה שאלה של... זה כמו השאלה, איזה מכנסיים צריכים לקנות לילד יתום. ילד יתום זה אותו מכנסיים, זה לא משנה, כן? אני אומר, יש כאן שני קצוות נתתי, קצה אחד של ילד שאין לו מה להפסיד, ואני צריך לעשות לו שיהיה לו מה להפסיד, קצה השני של ילד שבכלל לא חי את המציאות, ואני צריך להחזיר אותו למציאות. להחזיר אותו למציאות זה לתת לו שיהיה לו איזה עולם אמיתי שהוא לא סובל ויש לו למה להתחבר, כי העולם של היום זה עולם שהוא לא יכול להתחבר אליו ואין לו כלום מצורת החיים בעולם שלו הזה.